בבא קמא, דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, שורה עשירית מלמעלה, אמר רבא, הנותן דינר זהב לאישה שתשמור לו על הדינר. הדינר הוא מזהב, והוא אומר לה, היזהרי בו, של כסף הוא. מה אתה אומר שזה של כסף? רואים בעיניים שזה זהב. אבל הוא אומר לה, היזהרי בו, של כסף הוא. תשמרי עליו טוב, הוא דינר של כסף. אומר הפסקי ריד, שהאישה יכולה להיות סבורה שמה שהיא רואה מטבע זהב, אולי הוא רק מצופה זהב, אבל בפועל הוא של כסף. לא כל הנשים כל כך בקיאות בצורת מטבע, בסוגי המטבעות. אז אם היא הזיקה את המטבע בידיים, שרפה אותו, השליחה אותו לים, היא לא יכולה לטעון, הזקתי את המטבע, לקחתי בחשבון שאם הוא של כסף, אני אוכל לשלם אחר כך מטבע של כסף. אם הייתי יודעת שזה של זהב, לא הייתי מזיקה אותו. אלא משלם מדינר זהב, משום דאמר לה, אף על פי שלא הכרת בו שהוא של זהב, מהי אבא לך גבי דאזקתי? מה היה לך בו? למה הזקת אותו? תשלמי כמה שהוא באמת שווה. אבל אם היא רק לא שמרה כמו שצריך, היא פשעה בשמירה שלו, ולכן הוא נאבד, כאן היא כבר כן משלמת רק של כסף. דאמרה לי, היא אומרת לו, מה אתה בא עליי בטענה? קיבלת לשמור דינר, היית צריכה לשמור שהוא לא יאבד? נתירות הדקספה קבילי עליי. אני קיבלתי עליי לשמור מטבע דינר כסף. נתירות הדדאבה לא קבילי עליי. לא קיבלתי על עצמי אחריות של דינר זהב. לכן, אני לא מוכנה לשלם יותר ממה שקיבלתי על עצמי לשמור, אף על פי שהיא פשעה בשמירה. אבל כל מה שקיבל על עצמה לשמור היה רק על דינר כסף. אם הוא יאבד, היא תשלם דינר אחר. היא לא כל כך נזהרה בו. אבל אם היא הייתה יודעת שהוא דינר של זהב, היא הייתה יותר נזהרת בו. ולכן היא לא צריכה לשלם יותר ממה שהיא קיבלה על עצמה לשמור, יותר מדינר של כסף. אמר לי רב מורדכי לרב אשי, כשהוא שמע את המאמר הזה שכעת אמר רבה, הוא אמר, אתון, אתם, בדרבה מתניתולה, אתם מביאים את ההלכה הזאת, משמו של רבה, אנחנו מברייתא מוכיחים את זה, ממתניתא פשיטא לן, שהברייתא אומרת שאחד נותן לחברו רשות להכניס בשדה שלו ערימת תבואה, גדיש של תבואה. אמרו לו, אני נותן לך רשות לעשות גדיש של חיטים. והוא באמת הביא חיטים, עשה ערימה, וכיסה את הערימה, חיפן בשעורים. ששעורים זה יותר זול מחיטים. או מקרה שבו הוא נתן לו רשות לעשות ערימה של שעורים. והוא באמת עשה ערימה של שעורים. והוא חיפה. כיסה את השעורים בחיטים. ובעל השדה הדליק אש בשדה שלו, בסמוך לגדיש, והוא לא שמר מספיק על האש, והיא שרפה את הערימה. אינו משלם דמי חיטים, אלא דמי שעורים בלבד. במקרה הראשון, הוא יכול לומר, ראיתי שעשית ערימה של שעורים, כי אני לא ידעתי שבפנים יש חיטים, אני ראיתי רק את השעורים שחיסית את החיטים, חשבתי שזה שעורים, אז שמרתי כמו ששומרים על שעורים. ובמקרה השני, כשהוא עשה גדי של סעורים וחיסה בחיטים, אז אף על פי שהוא ראה שיש כאן חיטים, הוא יכול לטעון, אני קיבלתי עליי שמירה, כשנתתי לך רשות לעשות הרמה של סעורים, קיבלתי עליי לשמור על סעורים. זה שחיסית בחיטים, ראיתי את החיטים שהיו, שחיסו את הרמה של הסעורים, אבל עליהם לא קיבלתי על עצמי לשמור, לא נתתי לך רשות לשים אותם. ולכן, אינו משלם אלא דמי סעורים בלבד בשני המקרים. מה מדויק מדברי הברייתא? אלמא, בעל החצר, בעל השדה, אמר לי, לאותו אחד שעשה את הערמה, נתירותא דסערי קבילי עליי. קיבלתי על עצמי שמירה ואחריות על סעורים, לא על חיטים. ולכן, גם אם לא שמרתי טוב, ולכן הערמה נשרפה, אתה לא יכול לבוא עליי בטענות, לא שמרת טוב, פשעת בשמירה, אז מה אכפת לך אם זה היה סעורים או היה חיטים? נתת לי רשות לעשות כאן הרמה, עשיתי הרמה, והסיבה שהרמה ניזוקה ונשרפה זה כי אתה לא שמרת טוב. אז תשלם מה שהזקת, לא מה שנתתי לך רשות, לא מה שנתת לי רשות, לא מה שראית, אלא מה שהזקת בפועל כי פשעת בשמירה. לא אומרים ככה, אלא מה אומרים? אני קיבלתי עליי לשמור על סעורים. אמרת לי שאתה הולך לשים כאן הרמה של סעורים, ולכן אני משלם רק על סעורים. לא קיבלתי עליי שמירה של חיטים. האח הנעמי, באותו מטבע, גם לעניין המטבע, אם הוא הפקיד אצל האישה דינר זהב, הוא אומר לה, תשמרי עליו, הוא של כסף, ובסוף הוא נאבד, אמרה לי, היא יכולה לטעון ולומר לו, נתירותא דדאבה, לא קבילי עליי. לא קיבלתי עליי לשמור על דינר של זהב. אני משלמת רק על דינר של כסף, שרק עליו קיבלתי אחריות. במשנה ראינו ויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה. התורה אומרת שאדם שהזיק על ידי אש, אז הוא חייב לשלם. אומרים חכמים, אחד מהדברים שהתורה כותבת זה קמה, דהיינו תבועה שהיא עדיין מחוברת לקרקע, עומדת בקמותיה. דורשים, כמו שהקמה זה דבר גלוי, התורה מחייבת רק על דבר גלוי באש, אבל אם זה תמון, היה רמה של תבועה ובפנים הסתירו כלים, התמינו כלים, אומרים חכמים, בעל האש פטור על נזקי תמון, כי התורה כתבה מילה מיותרת, כמה, ללמד שדווקא דבר שהוא כמו כמה, דבר גלוי, חייבים אם האש הזיקה אותו ולא תמון. רבי יהודה חולק, הוא מרבה מהדרשה של הפסוק, גם תמון, דבר שתמון יהיו חייבים עליו. אמר רב, שמעית מילתא לפי דבריו של רבי יהודה, שמעתי על הלכה שנוגעת לדבריו של רבי יהודה שמחייב על נזקי תמון באש, ולא ידענה מה היא, אני לא מצליח להיזכר, מה ההלכה ששמעתי? משהו זכור לי באיזשהו מקום בראש, אבל אני לא זוכר בדיוק מה. אמר שמואל, ולא ידע אבא מה ישמיע לי. אני יודע ודאי מה ההלכה שאתה מתכוון. שלפי דעתו של רבי יהודה, זה מחייב על נזקי תמון באש. איך נדע מה היה תמון? רק על פי דבריו של בעל הערמה, זה שהיה תמון אצלו בערמה, כלי מוטמן, אולי הוא משקר, אולי לא היה כאן שום דבר תמון, וגם אם היה כאן דבר תמון, אולי הוא מרבה, אולי הוא אומר שהיה כאן דבר יקר בזמן שהיה רק דבר זול. אז עשו תקנת נגזל באישו, כמו תקנה שתקנו, שכל האלה ש חייבים להישבע בדיני ממונות כדי להוכיח שמה שהם אומרים זה אמת, הם נשבעים כדי להיות פטורים מלשלם. נשבעים ונפטרים מלשלם. הוא טוען שאתה חייב. אתה טוען שאתה פטור, תישבע ואז לא תשלם. אבל יש מקרה שבו אדם נשבע בשביל להוציא ממון מחברו. במקרה שבו חברו גזלן, אני לא מאמין לו גם אם הוא יישבע. כמו שהוא גוזל, אולי הוא גם ישקר. הוא לא נאמן על השבועה שלו. אז הנגזל נשבע מה גזלו ממנו, והגזלן יצטרך לשלם. זו תקנה מיוחדת שתקנו חכמים. אותה תקנה, לפי דעתו של רבי יהודה, עשו באש, בתמון, שזה שטוען שהיו לו דברים תמונים בתוך הערימה שנשרפו מהאש, יצטרך להישבע מה הם אותם הדברים, ורק אז הוא יוכל לקבל את התשלום. באי המימר, המימר הסתפק, האם את אותה תקנה עשו גם תקנת נגזל במסור, האם עשו את התקנה הזאת גם באחד שמוסר שלא כדין ממון של ישראל לידי הגויים, ומראה לאנשי המלכות שלוקחים ממון שלא כדין, ומראה להם ממון של ישראל אחר, ולכן הם לקחו את זה. האם במקרה הזה תקנו שזה שניזוק מהמסירה הזאת יישבע כמה לקחו ממנו אנשי המלכות ויטול מהמוסר? זה הספק שמסתפק המימר. לגבי נגזל יש את התקנה. לגבי תמון, אמרנו גם יש את התקנה. האם לגבי מסור יש או אין? הליבה, לפי דעתו של מנדה אמר, לא דיינינן דינה דגרמי. לא מחייבים על תשלומי נזיקין שגורם אדם, אפילו באופן ישיר, אם הוא לא עשה את זה בידיו ממש, אלא על נזקים שהוא עושה בידיו ממש. לפי דעתו, השאלה לא מתחילה, לא תיבא אליך. דמסירות, נמי לא דיינינן, לא נדון. לא נחייב, כי הרי הוא לא הזיק בידיים את זה שלקחו ממנו את הממון. אז לכן המוסר לא חייב לשלם מדין מזיק על מה שלקחו מהנגזל, מזה שלקחו ממנו בגלל מסירתו. כל השאלה, שגם אין עליה הכרעה ברורה, היא אלא כי תיבא אל הכרעה קלי בדמנדה אמר דיינינן דינא דגרמי, לפי הדעה שהמוסר הזה יהיה חייב לשלם לזה שלקחו ממנו את הממון. שלא כדין. מחייבים על נזקים שאדם גורם באופן ישיר, למרות שהוא לא מזיק בידיו. לפי שיטתו, כמו שאמרנו, מחייבים את המוסר לשלם על מה שבית המלך לקחו מהנגזל הזה. האם עשו תקנת נגזל במסור? האם דמשתבה? זה שלקחו ממנו נשבע, מה לקחו ממנו ושקיל, הוא ייקח את זה מהמוסר או לא? השאלה הזאת תישאר לעמוד, תישאר בספק, תיקו. מספר את הגמרא, וגברא היה איזה אדם אחד שראה כספת, ארגז שמניחים בו כסף של חברו ליד הנהר, הוא נתן ביתה לכספת הזאת, וגברא דבטש בכספתא דחברי, שדיה בנהרה, השליך את זה בתוך הנהר. מגיע אותו בעל הכספת, מרים זעקות שבר. אתה מראה ואמר, מה עשית? בעטת בארגז, אתה יודע מה היה בפנים? אחי ואחי אבא לי בגבה, כך וכך ממון, מרגליות, דברים יקרים, יקרי ערך, היו לי בתוך הארגז. איך אפשר לדעת אם זה נכון? או שהבן אדם הזה מנצל הזדמנות ומשקר, אדם בלי פחד מהקדוש ברוך הוא. יתיב רב אשי וכמה עיין בי. רב אשי שמע את השאלה, ועיין לדעת להכריע מה דעת הקדוש ברוך הוא בעניין הזה. כי אי גב נמי, האם אותו בועט יצטרך לשלם כל הטענה שטוען בעל הכספת שהיה לו שם, או רק מה שרגילים בדרך כלל לשים שם, שכולם יודעים שרגילים לשים שם. אמר לי רבינה, לרב אחא בנו ברי דרבה, ויש אומרים אמרי לה שרב אחא ברי דרבה, בנו של רבה אמר את זה לרב אשי. בכל אופן, מה הוא אמר? האם אין הכרעה לשאלה הזאת מהמשנה שלנו? לאו היינו מתניתין, שבמשנה שלנו תנן, בוויכוח הזה שחכמים פותרים על אש ששרפה דבר תמון, ורבי יהודה מחייב. מודים חכמים לרבי יהודה במקרה של אדם שמדליק את הבירה, מגדל גדול, שמשלם כל מה שבתוכו, כולל הכלים שהיו תמונים שם, שכן, אתה לא קורא לזה דבר תמון. דרך בני אדם להניח בבתים. רואים שכלים שתמונים בבית לא פותרים מדין תמון, כי הסיבה שבדרך כלל על דבר תמון בעל האש פטור, כי לא היה לו להעלות בדעתו שיש דבר תמון בתוך אותה ערימה, אז הוא לא כל כך נזהר. אבל בבית כל אחד יודע שיש כלים, הוא כן צריך לעלות בדעתו ולשמור על האש. אותו דבר גם במקרה של כספת. מה זה השם כספת? מקום ששומרים בו כסף. אז ברור שבעל הכספת, אתה מאמין לו שהיה שם כסף. אז מה בכלל הספק? אז רב אשי אמר לי, נכון, אפשר באמת להוכיח מהמשנה הידקתיין זוזי, אם הוא היה טוען שהיה שם כסף. החינמי, הבועט לא יכול לומר לו, ידעתי שהיה שם כסף. אבל אחר, כאן מדובר דקטאין מרגניטה, בא לארגז, בא עכשיו ומבקש דברים יקרים מאוד, הוא טוען שהייתה שם מרגלית או מרגליות, מהי? הספק הוא ממנחין שהיא מרגניטה בכספתא או לא, האם דרך אנשים להניח מרגלית בארגז, והמזיק היה צריך לעלות בדעתו שיש כאן מרגלית, והוא יהיה חייב מדין מזיק, הוא נותן ביתה בכספת, הוא צריך לקחת בחשבון, אתה לא יודע מה בכספת הזאת יש. היה צריך לעלות בדעתו, או שאין דרך להניח מרגלית בכספת, הוא יהיה פטור, תיקו, השאלה תישאר בספק. אמר לי רב יימר לרב אשי, אדם ששרפו לו את הבית, את הבירה, והוא טעין, הוא טוען, קסה דה קספה בבירה, היה לי שם איזה גביע מכסף בתוך הבית. מהי? האם הוא יכול להישבע ולקחת או לא? אמר לי רב אשי, זה מאוד תלוי מי הבן אדם, חזינה. אם מתאים שבאמת יש לו גביע כסף בבית, למשל, איניש עמיד הוא אדם עשיר, עומדים אותו דאית לי קסה דה קספה, שיש לו כוס של כסף, אינמי, גם אם הוא לא עשיר, אין ישמעם נאו, הוא אדם נאמן, אנשים עשירים מפקידים אצלו חפצים שישמור להם, למפקדי אין שגבי. אז הוא נאמן, אם הוא ישבע, משתבע ושקיל. ואם לא עומדים אותו לכך, לאו כל כמיני, אם הוא אדם שלא מתאים, שיש לו גביע כסף, זה לא חייב להיות גביע כסף, זה יכול להיות שהוא טוען שיש לו שם איזה מנורה של 3 מטר גובה מכסף משובץ ביהלומים. אתה רואה שהבן אדם הזה לא מתאים שיש לו כזה דבר, הוא לא נאמן. לאו כל כמיני. אמר לו רב עדה, בנו של רב אביה, אמר לי רב עדה ברדה רב אביה לרב אשי. אמרנו שגזלן לא נאמן להישבע מה הוא גזל, אלא הנגזל נשבע מה גזלו ממנו, והגזלן יהיה חייב לשלם. הגזלן הזה גם לא נאמן להעיד עדות. יש עוד אחד שלוקח ממון שלא כדין מחברו, שהוא גם כן פסול לעדות, והוא נקרא חמסן. אז שואל רב עדה את רב אשי, מה ההבדל בין גזלן לחמסן? למה במסכת סנהדרין דף כ"ה, שחכמים הוסיפו עוד 2 שפסולים לעדות מדרבנן, הם הוסיפו גזלן וחמסן. מה ההבדל ביניהם? למה לא קוראים לשניהם גזלן? אז רב אשי אמר לי, יש הבדל. חמסן לוקח בכוח, אבל הוא משלם, יעיב דמי. הגזלן לוקח בכוח ולא משלם, לא יעיב דמי. אמר לי, אז רב עדה שאל, אי יעיב דמי אם הוא משלם? חמסן, קרית לי, אתה קורא לו גזלן, חמסן? והרי, האמר רב הונה, הוא אומר הלכה כזאת, אם כופים אדם למכור חפץ, תולים אותו אם הוא לא ימכור. ולכן, הוא מעדיף לחיות בלי החפץ ההוא, ולא למות ולהשאיר את החפץ ההוא בירושה ליורשיו. ולכן זווין מכר את החפץ. זוויני זוויני, המחירה שלו מחירה. כי באמת הייתה כאן החלטה, אמנם בעל כורחו, אבל זה היה שיקול דעת, והוא החליט להכריע בצד הנכון, אבל בכל אופן זה היה במידה מסוימת, הוא החליט למכור. אז החמסן הזה, לא נחשב שיש לו ממון חברו בגזלה, אז למה הוא פסול לעדות? תרץ את הגמרא, באמת במקרה הזה הוא לא פסול לעדות, ולא קשיא, זה לא סותר. הדה אמר רוצה אני, במקרה הזה שבאמת המוכר מתרצה, אמנם בעל כורחו, אז החמסן הזה קשר לעדות. מה שאמרנו שהוא פסול לעדות, מדובר, דלא אמר רוצה אני. שזה שחמסו ממנו בשום אופן לא מתרצה למכירה הזאת. רק מה? החמסן משלם לו בכוח ולוקח את החפץ. אז מכיוון שהחמסן שילם, אז מדין תורה הוא לא נקרא גזלן והוא קשר לעדות. אבל חכמים פסלו אותו לעדות כי הוא לקח את החפץ בעל כורחו של המוכר. המשנה הבאה חותמת את החלק הראשון של מסכת בבא קמא שעוסק בממונו שהזיק. מהפרק הבא, פרק שביעי, פרק מרובה, עד סוף המסכת, נעסוק במקרים שאדם בעצמו מזיק. אומרת המשנה, גץ, הכוונה ניצוץ אש, שיצא מתחת הפטיש, אדם מכה בפטיש על ברזל וכדומה ויוצא ניצוץ. הניצוץ הזה המשיך ועבר איזה אחד עם פשטן ברשות הרבים, והניצוץ נתפס בפשטן והזיק. אז בעל הניצוץ חייב, היה צריך לשמור שהניצוצות שלו לא ינדזו לרשות הרבים ויזיקו. אם גמל שהיה טעון בפשטן, הוא עובר ברשות הרבים עם הרבה מאוד פשטן. ככה זה יורד לכל הכיוונים, ונכנס פשטנו לתוך החנות, והיה בחנות נר של החנווני שהוא הדליק בתוך החנות. רק מה? היה כל כך הרבה פשטן על הגמל שהפשטן נכנס לתוך החנות, ודלקו בנירו של חנווני והדליק את הבירה. בעל הגמל חייב. הוא היה צריך להיזהר לא להטעין כל כך הרבה פשטן על הגמל שיכול להיכנס לתוך החנות. כאן אנחנו עוברים למקרה מיוחד. אם הניח החנווני את הנר שלו מבחוץ, אז הוא עשה את מה שלא ראוי לעשות, שהוא שם נר בחוץ. לכן אם אחר כך אותו גמל שהיה טעון פשטן עבר שם ונדלק הפשטן מהנר והדליק את הבירה, החנווני חייב, ואפילו על הדמי פשטן שהוא הזיק לבעל הגמל, הוא לא היה צריך להניח את הנר בחוץ. רבי יהודה אומר, אם הפשטן נדלק בנר חנוכה שהחנווני הדליק בחוץ, בגלל תקנה שתקנו חכמים לפרסם את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה בזמן החשמונאים, שניצחו המעטים, החלשים, את המרובים, הגיבורים, ומצאו שמן טהור כדי להדליק את המנורה בבית המקדש, ודלק למשך 8 ימים, כמו שמפורט בהרחבה במסכת שבת דף כ"ב והלאה. פה יש תקנה של חכמים בשביל פרסום הנס, שאדם הדליק דווקא את הנר מחוץ לחנות. אז הוא עשה את תקנת חכמים, לכן הוא פטור, מהתשלום על הנזק שהנר הזה עשה. אמר רבי נעמי שמי דרבה, למה חייבים להדליק את הנר כזה נמוך? תדליק את הנר גבוה. תקנו חכמים שתדליק נר. אז מה, אתה חייב להדליק את הנר בדיוק איפה שכולם עוברים? מזה שרואים שהוא פטור, שמע מן המדבריו של רבי יהודה, שנר חניקה מצווה להניחה בתוך 10 טפחים, עד גובה של 10 טפחים. ואם יעלה בדעתך, עשה כדעתך, למעלה מ10 טפחים, זה גם מצווה. המאי אמר רבי יהודה, נר חנוכה פטור, מה אם הוא מקיים מצווה, הוא יכול להזיק לכל מי שעובר בסביבתו? לימלי, הניזק, יכול לומר לבעל הנר, אבל לילה ענוך למעלה מגמל ורוחבו, היית צריך להניח את הנר מעל גובה שהגמל והרוכב על הגמל עוברים שם, כדי שזה לא יזיק. אלא לאו שמע מינה וכי לא מוכרח מכאן שמצווה להניחה בתוך 10 טפחים? אמר לי, אז אומרים חכמים, לא, זה לא ראיה. לעולם אי מלאך, אני יכול לומר לך שאפילו למעלה מ10 טפחים זה גם הוא מקיים את המצווה. מה אמרת? היא באה אלי להנוחה למעלה מגמל ורוחבו? היית צריך להניח את זה באמת יותר גבוה? כיוון זה במצווה כעסיק, כיוון שהוא מקיים מצווה, כולהי לא הטריחו הרבנן. חכמים לא הטריחו אותו כל כך הרבה להניח את זה למעלה מ10 טפחים. אם הוא רוצה להיזהר ולשים את הנר למעלה מגמל ורוחבו, אמר רב כהנא, דרש רב נתן ברמניומי משמו, משמי דרבי תנחום, שיזהר שהנר חנוכה לא, שלא יניח אותה למעלה מ-20 אמה, כי אז היא תהיה פסולה, כי עינו של אדם שעובר צריכה לראות את נר החנוכה כדי שהנס יתפרסם, ולמעלה מ-20 אמה אין עין שולטת ואין בזה פרסום הנס. כמו שראינו גם במסכת סוכה, תחילת מסכת סוכה, שהסכך צריך להיות עד גובה 20 אמה. וכמו מה שלמדנו בתחילת מסכת העירובין, שיש בשבת איסורים מיוחדים והלכות מיוחדות ברשות הרבים. אבל רשות הרבים זה, יש תנאים מסוימים כדי שהמקום יחשב רשות הרבים. מבוי זה רחוב שפונה מרשות הרבים לעבר חצרות ובתים. הוא יכול להיראות גם כן כמו רשות הרבים, אבל על פי התנאים, המבוי הוא בפועל רשות היחיד. ואנשים עלולים לטעות ולהתייחס למבוי כמו רשות הרבים. לכן תקנו חכמים שבכניסה למבוי יעשו עקר שהמבוי הוא עד לכאן, ועד לכאן זה מדין תורה רשות היחיד, ומכאן והלאה זה רשות הרבים. מה העיקר שעושים? אחד מהעיקרים זה ששמים קורה מקיר, מצד ימין של הכניסה לצד שמאל של הכניסה, מקיר אחד לקיר שני, ואז זה מזכיר לאנשים שמכאן מתחיל מבוי, והמקום הזה הוא רשות היחיד, אף על פי שהוא נראה כמו רשות הרבים. אבל צריכים שהעין תראה את העיקר הזה. לכן הקורה צריכה להיות עד גובה של 20 אמה, כי למעלה מ-20 אמה לא שולט את העין. הדרן הלך, פרק שישי, פרק הכונס, ועד כאן השיעור על דף סמך ב'.